שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר. השבוע הסברה ישראלית חטפה מכה קשה. בסדרה של פרסומים בבמות מרכזיות ברחבי העולם נכתבו דברים קשים מאוד על המלחמה בעזה, על ההנהגה של נתניהו, על עתיד המדינה ועל המעמד של ישראל בדעת הקהל העולמית. זהו באמת מצב חסר תקדים וחמור מאוד, וכדי שנבין את עומק המשבר אני אסקור בפניכם את הצונמי התקשורתי הזה שפשוט נראה כמו גל שאין לו סוף. תחזיקו חזק. ביום ראשון היה פרסום באקונומיסט הבריטי שהכותרת שלו הייתה ישראל לבד, בו פירט המחבר אנשיל פפר שורה של תיאורים חמורים מאוד. מצבה של ישראל בדעת הקהל העולמית מידרדר, אין לה בעלי ברית, היא נעשית בודדה ולא אוהבים אותה. עוד לא הספקנו להתאושש מזה וכבר כותרת חדשה, הפעם בעיתון המוביל האטלנטיק האמריקני, שבו מפרט הכתב פפר אנשיל שורה של טענות קשות, ישראל מבודדת בעולם, מצבה בדעת הקהל העולמית בחירה, בעלי הזווית שלה עוזבים אותה וממש ממש ממש נמאס ממנה. עוד זה מדבר וזה בא, וכבר מכה נוספת, הפעם בדה בילד הגרמני, שבו מפרט הכתב א' פפר מספר אתגרים עומדים בפני ישראל. אין לה בעלי ברית, היא מבודדת, דעת הקהל העולמית לא אוהבת אותה ולגמרי שונאים אותה. שנל! לא הספקנו לתרגם את זה בגוגל טרנסלט וכבר זוועה חדשה, והפעם באשרקל אוסט, יוצא לאור בלונדון, מפי הכתב אנשיל איבן בבר. מסביר בלשונו הקולחת שמצבה של ישראל בחירה, אין לה עדה בדעת הקהל, ובעלי הברית ממש ממש כבר חלס ממנה יזלמה. והנה בשורה רודפת בשורה, ולמחרת פרסום נוסף, הפעם במגזין גננים ונהנים של מחוז מזרח יורקשר, מת הפובלציסט אנשיל פי, שמונה בעיות קשות במעמדה של ישראל המבודדת, חסרת בעלי הברית וללא דעת קהל בכלל. התלמים טרם נחרשו ושוב מכה ניצחת. עכשיו ברבעון עשה זאת בעצמך, שאל אותי כיצד. נשלח בדואר לחברי מועדון בונים ונופשים של העיירה סן שלפצברג במרכז אוקלאומה. שם פורסמה סקירה מדינית מאלפת מאת הסופר המדיני של המדור, פי א', המסכם יפה את מצבה של ישראל בדעת הקהל העוינת, המבודדת, בלי בעלי ברית, ואין איך לעשות, בטח לא בעצמך. או אז המצב נסע ברור גם לעיתוני ארצנו, כאשר בסוף השבוע איש מוסף הארץ, אנשיל מחלוף פפר, הודיע בכותרת מרישה, עיתונות העולם קובעת, מצבה של ישראל בכי רע, וביתר הרחבה, אין לה בעלי ברית, היא מבודדת וממש ממש קשה בדעת הקהל. תראו מה כתבו עלינו, בושה. אבל צחוק בצד, בינינו המצב באמת חמור מאוד, אנטישמיות בעולם גואה והשנאה לישראל בגבעים חסרי תקדים. אבל יודעים מה? אולי ככה זה כשיהודים שולטים בתקשורת העולמית. אני עקיבא ביגמן, אתם מאזינים לפודקאסט אידיוטים שימושיים. אני עקיבא ביגמן וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט אידיוטים שימושיים. תודה רבה שאתם צופים. אנחנו היום נעסוק בשאלה הגדולה מכולם, מה קרה לארצות הברית בעקבות החלטת האום בשבוע שעבר. בארצות הברית יש תהליך עמוק של דרדור ביחס לישראל וגם ביחס לשורה של נושאים אחרים. אנחנו נשוחח פיום עם גדעון ישראל שהוא מומחה לארצות הברית, הוא עוקב אחרי מה שקורה שם והוא גם כתב ספר על הדרדור בעצם במעמדה של המפלגה הדמוקרטית, ואנחנו נשמע את הכל ממנו. הדברים שאתם תשמעו היום הם דברים שלא שומעים אותם ברוב כלי התקשורת בישראל. רוב התקשורת בישראל בטוחה שהמשבר מול ארצות הברית למשל הוא עניין פרסונלי מול נתניהו, או ספציפית של מחנה הימין מול המפלגה הדמוקרטית, הימין מחריב את היחסים, נתניהו מחריב את היחסים וכן הלאה וכן הלאה. אתם תשמעו פה היום השקפה אחרת לגמרי שאותה אתם לא שומעים בכלי תקשורת אחרים, ויש לזה סיבה. כלי התקשורת המרכזיים מוטים חזק מאוד שמאלה, הם עובדים נגדנו, הם עובדים נגד כל מה שאתם מאמינים בו, נגד כל מה שחשוב לכם, נגד כל מה שיקר לכם. עכשיו למשל הם מקדמים את עסקת החטופים המופקרת שתגרום להפסקת המלחמה ותביא דה פקטו לניצחון של החמאס, והם עושים את זה באופן מודע ובלב שלם. היחידים שעומדים מולם הם כלי תקשורת עצמאיים כמו מידה, שבנויים אך ורק על תמיכה שלכם, הצופים והמנויים שלנו. מי שעוד לא הצטרף למשפחת המנויים של מידה, זה הזמן לקחת חלק במאבק הזה, להיכנס לאתר מידה, להיכנס לאזור המנויים, לעשות מנוי לאידיוטים שימושיים באתר מידה, אפשר למצוא את זה גם בגוגל, גם בקישור פה בתחתית הוידאו. התמיכה שלכם היא מה שמאפשרת לדבר הזה להתקיים, והיא מה שמאפשר לנו לתת פייט לתקשורת המרכזית. זה ממש ממש בדמנו, אנחנו נמצאים בתקופה קריטית למדינת ישראל, ואם אנחנו לא נוכל להעמיד מוסדות שיתחרו במוסדות ההגמונים האלה ששולטים בכל השיח הציבורי, אנחנו לא נוכל לנצח. התמיכה שלכם היא מרכיב קריטי במאמץ הזה, אני מודה מאוד למי שכבר תומך, ויש רבים מאוד שתומכים, בזכותכם הדבר הזה מתקיים, ואני מזמין את מי שעוד לא יצטרף לעשות את זה עכשיו. אנחנו כבר מתחילים. שלום לך גדעון ישראל. גדעון ישראל הוא מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית, הוא מנכ"ל מרכז ירושלים וושינגטון. גדעון חיבר ספר מאוד מאוד מעניין שנקרא Broken Values, זה ספר בעצם על ההידרדרות של המפלגה הדמוקרטית. מה קרה לערכים של המפלגה הדמוקרטית? תכף גדעון גם יפרט על הדבר הזה, אבל הוא מתחכה שם בעצם על איזשהו הידרדרות של המפלגה הדמוקרטית לכיוון הפרוגרסיביות הקיצונית. ואנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. וגדעון הוא כמובן חבר קרוב ועורך אתר מידע באנגלית, שזה הכי חשוב. ואני חייב להגיד, גדעון, כשאני שומע אותך ועוקב אחריך, אתה אחד הישראלים הבודדים אולי שיכולים לשים את האצבע על מה שבאמת קורה בצד השני, בעיקר במפלגה הדמוקרטית, אבל לא רק. הרבה ישראלים נוטים לאיזושהי ראייה אולי מונוליטית של ארצות הברית, זה גוש אחד, אין שם מגוון, אין שם כוחות שונים שפועלים, ואתה מצליח לראות מעבר לזה ולהבין את הדינמיקות ולהבין את הדינמיקות הפנימיות בתוך ארצות הברית, ואנחנו נדבר על כל זה בהרחבה. אבל הייתי רוצה שנתחיל דווקא באירוע האקטואלי של אותה החלטה באום שבוע שעבר, החלטה שבעצם אם אני מבין נכון, ישראל חשבה ממש עד הרגע האחרון שההחלטה אמורה לקשור בין הפסקת אש לבין החזרת החטופים, כלומר שמועצת הביטחון קוראת להחזרה של החטופים, ובמידה והם יחזרו גם להפסקת אש, או איזושהי התניה שמחברת ביניהם, ובסופו של דבר קיבלנו החלטה שקוראת לשני הדברים אבל לא קושרת ביניהם, כך שישראל אמורה ליישם הפסקת אש, ובלי קשר לשאלה האם חמאס עומד בצד שלו של העסקה הזאת ומשיב את החטופים. אז בוא נדבר רגע על זה, מה קרה שם?
אני, אז יש, יש הרבה, במיוחד פרשנים, שרואים את ה, את המלחמה, שבהתחלה, ביידן היה איתנו, בלינקן היה איתנו, הם באו, הם חידקו את ביבי, הם ישבו בתוך הקבינט, ש... קבינט המלחמה, שבעיניי זה הזוי, ואז סיפקו רכבת אווירית או של ספינות של חימושים, ואז לאט לאט הם קצת מתאכזבים ויותר מדי הרוגים ואין סיוע הומניטרי, וביבי, וליכוד, ובן גביר, וסמוטריץ', ועכשיו הגענו למצב שביידן כבר לא איתנו, והוא לא רוצה שניכנס לרפיח, והם רואים את זה כאילו שממשל ביידן השתנה לחלוטין, והכל כמובן באשמת ביבי, ואז... ובגלל שיש לו את בן גביר ואת סמוטריץ', שזה הסלט הזה. ואני לא רואה את זה ככה. אני לא רואה את זה ככה. אני חושב ש, אני חושב שמדובר במדיניות, אני לא רוצה להגיד מתוכננת מראש, כי באמת בזירה הבינלאומית קשה מאוד לתכנן צעדים של 4-5 חודשים בתוך מלחמה, אבל בסופו של דבר, ברגע שזה קרה, השביעי באוקטובר, הממשל ביידן, ממשל ביידן הבין דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שפתאום יש איזשהו 1,200-1,500 הרוגים ישראלים, וישראל עכשיו הבינה מקיר לקיר שהיא נמצאת ב... אזור מאוד מאוד בעייתי, והיא צריכה פשוט לחסל את האיום. והייתה איזשהו, כמה זמן בתוך החיים של אומה, יש איזשהו בהירות לאומית שכולם יודעים מה בדיוק צריך לעשות, כמעט כולם, ואין אפילו ויכוח. וזה מה שקרה בשביעי באוקטובר. ואז בעצם, בלינקן וביידן, או מי שמנהל את המדיניות בתוך הבית הלבן, מבין שאם לא עושים שום דבר, אם לא נכנסים לתוך הזירה, ישראל הולכת לחסל את החמאס ממש, וגם לחסל כל אפשרות של רעיון של שתי מדינות. כי ברגע מחסלים את החמאס וכובשים מחדש את רצועת עזה, אחרי שישראל פינתה את הרצועה לפני 19 שנה, אז איפה יש לאן להתקדם בפתרון שתי מדינות? הרי ניסינו, כביכול זה לא עבד, אז ישראל חזר, אז זהו, זה סוף העניין גם ביהודה ושומרון, לאיזשהו שום התקדמות לקראת זה. ואז להבנתי, ביידן ובלינקן, ואגב אמרתי את זה באותו זמן, ביידן ובלינקן, אז הם אומרים, טוב, בואו ישראל, אנחנו איתכם, 100%, באים, בלינקן, ביידן, חיבוקים, זה, נשיקות, הכל, אתם צריכים נשק, הכל, כי הם מבינים שכל התנגדות, כל ניסיון לרסן את החיה הזאת של ישראל, בזמן שהאדם רותח, אין סיכוי, אין סיכוי, אז הם באים ואומרים, אנחנו איתכם, הכל וכולי, לא רק זה, נביא ספינות נושא מטוסים, והרעיון הוא ש באותו זמן, הרעיון שלהם זה שאנחנו לא רק איתכם ב-100%, אנחנו גם לצדכם 100%, ואנחנו גם נהיה איתכם לאורך הדרך, לייעץ לכם, לכוון אתכם, להגביל אתכם, ואז בסופו של דבר להגיד, תשמע, אחרי כל מה שקרה, והייתם צריכים אותנו, אתם צריכים עכשיו להתקדם לכיוון שתי מדינות, אנחנו צריכים פתרון, תראה מה קרה בהיעדר פתרון. ואני חושב שזה היה מה שקרה, זה היה תכנון מהשביעי באוקטובר, ואגב, אני חושב שזה גם היה העניין גם בצפון, שאני חושב שארצות הברית דאגה שיש סיכוי שישראל תתקוף באיראן בהמשך, או בלבנון בהתחלה, באיראן בהמשך, או משהו כזה, ואז הנושא מטוסים השני, ואז העזרה, ה-don't, שכל כך הרבה ישראלים אהבו, don't. שאגב, לדעתי, טוב, אני חושב שגם הרבה מהעולם מסתכל על ה-don't, ואומרים, אוקיי, בסדר, נו, don't מביידן, מה זה? זה לא don't מטראמפ. אגב, פעם טראמפ אמר לגבי פוטין, שהוא אמר, אני אמרתי כל מיני דברים קשים לפוטין, אם הוא יעשה משהו באוקראינה. הוא אמר, האם הוא האמין לי או לא האמין לי? אני לא יודע. אבל מספיק שהוא האמין לי ב5%. כאילו, מספיק שזה היה מספיק, והוא כבר ימנע מכל מה שהוא חשב. בכל אופן, אז ארצות הברית דאגה, שאוטוטו ישראל הולכת להתחיל מלחמה עם לבנון, אולי תקיפה באיראן, ולכן צריך למנוע גם את זה, אז עוד נושא מטוסים, שזה אגב, יש לארצות הברית, אני חושב, 12 נושאי מטוסים בכל העולם, אז 2 בים התיכון, מזרח ים התיכון, זה משהו חסר תקדים. אז אני רואה את כל זה, אני רואה את מה שקורה עכשיו באום, כחלק מההשקפה הזאת, שבסופו של דבר, ארצות הברית, הממשל ביידן, כמו שאתה אומר, לא טוב להגיד ארצות הברית, ולא טוב להגיד כולם בסל אחד, ממשל ביידן רוצה לשמר את האפשרות להגיע לאיזשהו פתרון של שתי מדינות, ולכן כל הוויכוח סביב רפיח, כי ברגע שכובשים את רפיח, זה מקשה על זה, ובהמשך כל העניין הזה של אי הטלת וטו באום כדי להפעיל לחץ על ישראל. אז זה בגדול, אז אני לא רואה איזשהו שינוי במדיניות, זה לא שצפיתי באי הטלת וטו, אבל אני רואה שזאת הייתה השקפה מהשביעי באוקטובר והלאה.
אז אתה רואה בעצם, צריך להרחיב את זה ולומר, יש גם אפילו רציפות, כלומר זה לא השקפה שלהם מהשביעי באוקטובר, זה השקפה שלהם מאז ומתמיד, או לפחות של הממשל הזה, מאז הבחירות. הם מנסים לקדם שתי מדינות לשני עמים. אני רוצה אבל לחדד את זה איתך, עד כמה אתה חושב שזה מהלך ציני? כלומר, אם ישבו בארצות הברית, אמרו, אוקיי, עכשיו הישראלים בחולשה, אנחנו נעשה כאן איזשהו מהלך מחושב, ניתן להם תחמושת כדי שאחר כך נוכל לסחוט אותם, וכן הלאה וכן הלאה, או שזה יותר, הייתי אומר, טבעי. כלומר, היה להם טבעי לתמוך בישראל, כי כל האמריקאים, גם הדמוקרטים, לא רוצים שישראל תושמד, והיה איזשהו איום קיומי בשבי באוקטובר לישראל, בעיקר אם החיזבאללה היה מצטרף, הם אמרו, אוקיי, אנחנו איתכם עד השלב שבו מוסר האיום הקיומי. וונס הוסר האיום הקיומי, כי חיזבאללה נבלם, כי אנשים כמוך היו במילואים ושמרו על גבול הצפון, ובמקביל התחיל המהלך ההתקפי בעזה, וכבר החמאס הוא לא מה שהיה, אפילו אם זה לא הסתיים וכן הלאה. וונס אנחנו שמה, ואני יודע, אפשר לסמן אולי את הפוגה הראשונה כאיזשהו בנצ'מרק בעניין הזה, אנחנו כבר במקום אחר, אז אנחנו מתחילים לדבר על היום שאחרי. ביום שאחרי חוזרים לדברים הרגילים, לממשל ביידן יש השקפה משלו על היום שאחרי, גם בהקשר הפלסטיני, גם בהקשר האיראני, לממשלת נתניהו יש השקפה אחרת, לשמאל שלנו יש השקפה משלו, שבמקרה או לא במקרה גם דומה להשקפה של ממשל ביידן, ואז אנחנו מתחילים להתקוטט על הדברים האלה. אבל האם אני צודק בתיאור הזה, או שאתה חושב שהיה כאן אולי משהו קצת יותר ציני, מקוויאליסטי כזה, מההתחלה?
אני חושב שיש הרבה כוחות פועלים, כלומר זה לא שיש איזשהו מערכת עיתונאית שיושבת ומתווה איזשהו אסטרטגיה להגיב למה שקרה. ואז אני חושב שיש כל מיני כוחות פועלים. אז נגיד לדוגמה, ברגע שמגיעים למצב כמו שהיה בשביעי באוקטובר, זה סוג של שואה, אז במצב כזה כמעט תמצא כמובן כל המפלגה הרפובליקנית, וגם רוב המפלגה הדמוקרטית אומרים, אנחנו כן צריכים לסייע לישראל, לעזור לישראל, כי זה באמת איום קיומי. אבל ברגע שזה כביכול חלף, ואז ישראל עברה להתקפה, אז כבר נכנס שאז אולי יש לרפובליקנים תמיכה ב-100% בישראל, אבל הדמוקרטים יש קצת שתומכים לגמרי בישראל, קצת או חלק ששונאים את ישראל לגמרי, וחלק ששונאים את נתניהו, וחלק שרוצים לקדם שתי מדינות, ואז נכנס לתמונה כל אנשי ממשל ביידן, שהם בין ביקורתי לישראל לבין שונאים את ישראל. ואגב, אני אפשר להפנות, יש באתר של Zionist Organization of America, שזה אחד מהארגונים האמריקאים הציונים הגדולים, שזה דווקא ימני, יש להם איזשהו אתר, בתוך האתר שלהם, יש להם איזשהו דף שנקרא Biden Appointments Watch, שזה כאילו כל מיני אנשים ונשים שמאיישים תפקידי מפתח בתוך ממשל ביידן, שהם או בין ביקורתיים לישראל, עד ממש רוצים בהשמדת ישראל. אז אפשר לגלגל ולגלגל ולגלגל, וזה לא, אם זה פעם היו כמה, זה ממש, אז ברגע שהאיום חלף, אז כל הכוחות האלה נכנסים לתמונה ופועלים לקדם את האג'נדה. אז במיוחד בתוך ממשל ביידן, שגם לא משנה כמה הם ביקורתים כלפי ישראל או נגד ישראל, ברגע שמה שקרה בשביעי באוקטובר, אז הם צריכים להוריד ראש לאיזושהי תקופה. ואז ככל שהמלחמה התקדמה, אז הם יכולים להרים ראש ולהתחיל עם סנקציות על מתיישבים מסוימים, או הניסיון להכניס סיוע הומניטרי ולהכניס את הנושא של הדין הבינלאומי ועוד ועוד ועוד. אני לא חושב שיש איזשהו מהלך מתוכנן של איזשהו קבוצה. אני חושב שכמו שאמרתי, הייתה הבנה בשביעי באוקטובר, שיש איזשהו איום למדיניות של של ממשל ביידן, או כל נקרא לזה הממסד של אוסלו ושתי מדינות, היה ממש איום קיומי על כל הממסד הזה, והם פעלו בתוך המרחב, בתוך מה שקרה, כדי לכוון את הספינה חזרה אל המקום הזה. הרי באמת זה בלתי נתפס, שבאמת אם חושבים על מה שקרה בשביל באוקטובר, והתמונות והבתים השרופים, ועם הילדים עם איברים קרוטים, והאונס וההרג, זה בלתי נתפס איך העולם חזר כל כך הרבה לשגרה, חזלש כל כך מהר, לזה אוקיי, ישראל היא התוקפת.
כן. כמה מתוך הדבר הזה, זה הנושא של הבחירות בארצות הברית, הרבה, ההשקפה נגיד הרגילה, המקובלת, אני חושב בארץ, היא להגיד ממשל ביידן, ביידן, נגיד ככה, אול ג'ו, הוא ציוני, חם, אוהב ישראל, הוא גם ידיד אישי של נתניהו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אין מה לעשות, הוא כבול, יש בחירות ויש מוסלמים במישיגן ובעוד כמה מקומות, וזה הולך להיות בחירות צמודות, וכמה אלפי קולות יכולים להכריע את הכף, אז אין לו ברירה והוא צריך להיענות, בעצם לתת לרשיד הטליב לנהל את המדיניות החוץ, בגלל הבחירות. אין לי ספק שיש פה אלמנט כזה, אבל איך אתה רואה את זה? כמה האלמנט הזה, הפוליטיקה הרגילה נקרא לזה ככה, משפיע?
אז אני רוצה להגיד מילה על ג'ו ביידן, ואגב זה קשור, הנה זה קשור לספר שלי, Broken Values, שבאמת, שעוקב אחרי השינויים במפלגה הדמוקרטית משנות ה-80 עד היום, עד 2020, כשזה הספר התפרסם, אפשר לקנות את זה באמזון, וג'ו ביידן, בליל הבחירות היה מישהו שאמר שג'ו ביידן הוא אגף הניצי של המפלגה הדמוקרטית, וכל מיני דיבורים כאלה, אני מאוד לא הסכמתי, וג'ו ביידן תמיד נמצא איפה שהמפלגה הדמוקרטית נמצאת, כלומר איפה שהם, הוא שיקוף, ואפשר להגיד שזה באמת המציאות של הרבה פוליטיקאים, אולי יש מעט מאוד שמוכנים לחרוג מהקו של המפלגה, לדוגמה ב-2015 כשהעסקה עם איראן עמדה להצבעה בסנאט, אז היו כל הסנטורים הדמוקרטיים תמכו, חוץ מארבע, היה את ג'ו מנצ'ן, בן קרדן, יהודי, שומר יהודי, ועוד אחד, בוב מננדז. עכשיו, השלושה הראשונים הצביעו נגד, הם אמרו, תשמע, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים, אבל אנחנו לא חושבים שאפשר דיל יותר טוב. בוב מננדז היה היחיד שבא ויצא ממש בשצף קצף נגד העסקה, עסקה רעה, החלטה רעה, הכל רע, והוא אומר, כל מי שתומך בזה, אני לא מבין איך הם מחברים את המשפטים כדי, הוא קרא לזה, כי ריאנתי אותו, הוא קרא לזה tortured language, כאילו מענים את השפה, כדי למצוא דרכים לתמוך בזה, הוא אומר, אני לא, הוא נתן נאום, 6,000 מילים באיזושהי אוניברסיטה בניו ג'רזי, שבו הוא פרס למה הוא התנגד לזה, אבל בכל אופן, לחזור לביידן. כשנגיד ב-1994 היה איזשהו חוק מפורסם בארצות הברית, הפשע השתולל ברחובות והיו צריכים לעשות משהו, אז היה את ה-crime bill, וה-crime bill נתמך היה של קלינטון, נתמך הידי דמוקרטים, הדמוקרטים הובילו את זה, ואתה רואה את ביידן במליאה של הסנאטים, בהתלהבות וזה. כי זה איפה שדמוקרטים נמצאים. אתה רואה, לפני, שנתיים לפני זה נאום שלא מזמן התפרסם, שביידן מדבר על איך ממשל בוש לוחץ על ישראל, גם בהתלהבות. ואתה רואה ברגע, ברגע ש, כשהיה את, לדעתי את, את החוק על להגן על, היה נקרא Defensive Marriage Act, שבעצם נישואים זה בין איש לאישה, זה היה איפשהו בסנוף שנות ה-90, ביידן היה שם, וכשזה, וכשזה הם, 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 אומרים, they repealed the law, הם כאילו הפכו את החוק בתקופת אובמה, שבעצם נישואים יכול להיות בין מי שרוצים, ביידן היה שם. וכש Black Lives Matter הפך להיות עניין, למרות שה Black Lives Matter, הם שנו את הקריים ביל שביידן היה בעד בשנות ב-94, אז הוא היה שם בהתלהבות לתמוך ב Black Lives Matter, אז לכן אני אומר שביידן נמצא איפה שהמפלגה הדמוקרטית נמצאת. האם אולי יש איזשהו, איפשהו בלב, משהו כלפי ישראל, שקצת מהמפלגה הדמוקרטית הישנה? אני מניח, אני מניח. אבל בסופו של דבר, הוא נמצא איפה שהמפלגה הדמוקרטית נמצאת. ועכשיו לגבי, אז לכן תסתכל על מה אומרים במפלגה, בבייס, והוא יהיה שם. עכשיו, לגבי הבחירות, דווקא אני אתייחס לנאום של צ'אק שומר. צ'אק שומר נתן נאום במליאה של הסנאט, הוא המנהיג של המפלגה הדמוקרטית בסנאט. איך אתה מגיע להיות מנהיג של המפלגה? יש בתחילת כל קדנציה, יש הצבעה בתוך המפלגה, הסנטורים במפלגה מצביעים מי יהיה המנהיג שלהם, וכמובן אתה צריך להשיג רוב. עכשיו, לשומר, אני חושב שהוא נתן את הנאום הזה נגד נתניהו, אבל כביכול בעד ישראל, אבל נתניהו מסית את ישראל לדרך הלא נכונה, בגלל בן גביר וסמוטריץ' והימנים הקיצוניים, הוא חלק מהבעיה, הוא צריך ללכת. אני חושב שהנאום הזה לא היה בשביל מישיגן. יכול להיות שזה עמד איפשהו ברקע, אבל אני חושב שזה היה יותר האינטרס שלו, שהוא מבין שההשקפה שלו כלפי ישראל כבר לא בתיום מלא עם המפלגה הדמוקרטית. ואם הוא רוצה להמשיך להיות המנהיג של המפלגה הדמוקרטית אחרי הבחירות, ואני מניח גם אם הוא רוצה שהדמוקרטים יישארו ברוב בסנאט, הוא חושב שהוא צריך להתרחק מנתניהו, שאגב, לדעתי, כמעט מקיר לקיר, זאת ההשקפה המקובלת במפלגה הדמוקרטית, שמאוד מאוד לא אוהבים את נתניהו. אז גם אם שומר הוא חבר של נתניהו שנים רבות, אז אם הוא רוצה להישאר במנהיגות, אז הוא צריך כבר להיות בתיאום עם המפלגה הדמוקרטית. שאגב, ב-2015 הייתה ציפייה שמיהודים, שצ'וק שומר יצא בקולי קולות נגד העסקה עם איראן. ולא כמו שהוא עשה, שהוא אמר, מה, יש דברים טובים, פחות טובים, אני משבח את אובמה על המאמצים, אבל אני נגד. אין ציפו שהוא יצא כמו שמננדז יצא נגד העסקה. ובסוף, הוא לא יצא. הוא לא דיבר בחריפות נגד. ואומרים, באותו זמן, זה היה 2015, צ'וק שומר היה מספר 2 במפלגה הדמוקרטית בסנאט, הרי ריד היה המנהיג, אבל אני היה כבר ידוע שריד לא ירוץ לעוד קדנציה ב-2016, אז הוא בעצם הבא בתור להיות המנהיג. ונראה לי שמאחורי הקלעים הוא קיבל איומים או אמירות מארגונים של הבייס של הדמוקרטים וגם מממשל אובמה, שאם הוא יצא, הם מבינים שהוא צריך לקחת עמדה נגד, אבל אם הוא יצא בקולי קולות, אז הם יעשו קמפיין נגדו כשהוא ירוץ להיות המנהיג של הדמוקרטים בסנאט. אז אני חושב, לחזור או לסכם את העניין, שהנאום של שומר היה כי זה האינטרס הפוליטי שלו, לשמור על מקומו כמנהיג, ב' זה באמת איפה שהמפלגה הדמוקרטית נמצאת, הוא רוצה לשמור על הפוטנציאל של רוב בסנאט, ויכול להיות שגם במישיגן יש איזשהו עניין, אבל אני לא חושב שזה משהו מרכזי, בגלל שהבחירות, אנחנו היינו במרץ, אז הבחירות זה בעוד 6 חודשים, לחשוב שהוא יעשה מהלך כל כך גדול בשביל משהו שעוד 30 שנה כל כך הרבה דברים יכולים לקרות, אני לא חושב שזה היה רק בשביל זה.
לא, אבל אם אני מסכם את מה שאתה אומר, זה לא מישיגן במובן הזה של הבחירות בנובמבר לנשיאות ולקונגרס וכן הלאה, אבל זה כן תגובה לתהליך עמוק שנמצא בתוך המפלגה הדמוקרטית. כלומר, אנחנו לא מדברים, הם לא חושבים עכשיו מי ישים פתק בקלפי בנובמבר, אבל כן, אני חושב שזה נכון שמתייחסים למישיגן כסמל, כלומר, יש שינויים במפלגה הדמוקרטית, גם ביידן וגם האחרים מגיבים לזה, ואני רוצה עכשיו לשאול אותך,
רגע, כן, כמו שמישיגן, או למעשה הנושא של מישיגן, זה בעצם שיקוף של השינוי שעבר המפלגה הדמוקרטית בעשורים האחרונים.
אז בוא תתאר לנו, ניקח את כמה דקות האחרונות, מה קרה למפלגה הדמוקרטית? זה השאלה העיקרית, תתאר את התהליך הזה, מה קורה, מה הכוחות שפועלים שם, זה מאגרים מוסלמים, זה מאגרים באופן כללי, זה נטייה לפרוגרסיביות שהיא לא קשורה בהכרח בהגירה וכן הלאה, יש הרבה מרכיבים, ואחרי זה אני אשאל אותך מה ישראל צריכה לעשות, אפשר לשמור על זה גם לשאלה נפרדת, אבל בוא נתחיל באמת בתהליך, מה בעצם קרה פה?
אז אני אגיד את זה ככה, כשבאתי לכתוב את הספר הזה, לפני איזשהו 6-7 שנים, כשראיתי שיש כל מיני דברים שנזרקים באוויר, intersectionality, וכל מיני isms, ואמרתי, הכל, לא תמיד אפשר להבין את הכל, גם אנשים שרואים את החדשות, שומעים את הבאזוורדס הזה, ולא תמיד קל להבין, אוקיי, רגע, מה זה אומר? מה זה critical race theory? מה זה critical זה? והאדם מן השורה, אדם נורמלי שעובד ולא מתעסק בפוליטיקה, מקשיב לחדשות קצת, קורא קצת פה ושם, אבל הוא לא מבין, רגע, מה זה כל הדברים האלה? אז מה שאני ניסיתי בספר, זה בעצם להגיד, תראה 10 נושאים שעומדים במהות השינוי של המפלגה הדמוקרטית, ואני הולך להראות לך איך, מה השתנה בין שנות ה-80, שנות ה-90, מה השתנה בין זה לעכשיו, ואני הולך לצאת איתך למסע לאורך השנים, ואני מציין איפה היו שינויים, ומה קרה באותו זמן בפוליטיקה, ומה אנשים אמרו על השינויים, ואז האדם שקורא את הספר, בין דרך הנושא של אחריות אישית, דת, פשע, היחס לגזענות, יחס לישראל, תיקון השני לחוקה ועוד כמה נושאים, אדם יכול לראות איך המפלגה השתנתה, ואז במקום להשתמש בכל מיני ביטויים שהאדם מן השורה לא מבין, ובצדק לא מבין, כי כל שנה באקדמיה יוצרים מילים חדשות. בוא, קח מילה מאוד פשוטה. Ageism. מה זה ageism? What is it? מה זה אומר ageism? אז כאילו זה הסוג של האפליה נגד מישהו זקן, או להגיד שמישהו זקן לא מסוגל לעשות את זה, כביכול להגיד הביקורת על ביידן, זה ageism, ageism. או ש יש גם ביטוי שהחליפו כמובן הביטוי הפדופיליה, היום זה minor attracted persons, a minor attracted, why is a minor attracted person? אז אם אתה לא עוקב, שאין סיבה שתעקוב, כי אתה אדם עסוק עם משפחה ועם דברים חשובים בחיים, ולא ולא השטויות האלה, אז אתה שומע את כל הדברים, אתה לא מבין, רגע, מה קרה, מה מדברים? אז זה המטרה של, זה המטרה של הספר, לקחת את הנושאים האלה, ולהראות לך את, 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 את השינויים. עכשיו, עכשיו, בגדול, מה קרה זה, זה נושא סוציולוגי, זה נושא סוציולוגי, אבל יש כל מיני קווים, קודם, הכניסה של השמאל הרדיקלי, התחיל בשנות ה-60 ושנות ה-70, וזה התבשל יותר לכיוון שנות 2000, ואז המלחמה עם עיראק, זה עשה איזשהו, איך אומרים, מוביליזיישן?
מוביליזיישן, יגידו מוביליזציה.
מוביליזציה, כמו סטיספקציה, או כמו זה, זה התחזק באותו זמן.
אתה מתכוון מוביליזיישן, אבל כמו בצבא, כלומר, שזה כאילו גיוס של הכוחות אלה, משהו כזה.
לא
מוביליזציה. וגם הגיעו פשוט דור חדש בתוך המפלגה הדמוקרטית, שלא כאלה פרו-אמריקאים כמו הדורות הקודמים, ואז בא אובמה ולקח את המפלגה הדמוקרטית באמת לכיוון אחר. זאת אומרת, זה לא היה, וזה אחד מהדברים שאני מראה בספר, שלפעמים אנחנו רואים איזשהו תהליך ככה או תהליך ככה, תהליך אבולוציונרי. ברק אובמה היה, בוא נקרא לזה, מנהיג אמיתי. הוא לקח את המפלגה הזאת למקום אחר. עכשיו, ג'ו ביידן הוא סוג של המשך של הדבר הזה, אבל ברק אובמה, ואגב, אפשר דרך משהו קטן, כשאובמה עשה את הוויכוח, הסכסוך הפומבי עם ביבי ב-2010, לגבי ההתיישבות, או לגבי שלא, not one brick, לא לבינה אחת, הייתה הרבה התנגדות בתוך המפלגה הדמוקרטית בקונגרס לגבי המהלך הזה. כלומר, למה אתה עושה את הסכסוך? וזה בני בעלת ברית. היום זה עובר בדממה. אבל זה מראה שאובמה דווקא היה במקום אחר של רוב המפלגה, אבל הוא לקח את המפלגה למקום אחר, וכבר וכבר ב-2016 אפשר כבר לראות את הכוח של ברני סנדרס, שזה, אני חשבתי שזה מדהים, אתה רואה כל מיני צעירים, בני 20, 25, קופצים בשביל היהודי הזקן הזה, הקומוניסט, כאילו הוא ממריץ אותם, ויש איזשהו, זה כאילו מדהים הקטע הזה, אתה רואה, אני לא זוכר אם זה היה 2016, 2020, אתה רואה את קורנל ווסט, שהוא פרופסור שחור, או בהרווארד, או בפרינסטין, וזה, ואתה רואה את הבן אדם הזה, והוא מציג את ברני סנדרס, באחד מהכנסים, ואתה רואה משהו כמו, דה-דה-דה, welcome, brother Bernie, כאילו צעקות ככה, כאילו, כמו איזשהו, הגיע, נכנס מייקל ג'ורדן לאולם, כאילו, זה היה קטע מדהים, אז פשוט המון המון שינויים, אבל מה שהכי חשוב לגבי ישראל, זה בעצם שהמדיניות של ישראל היא לא איזושהי סוגיה בנפרד במפלגה דמוקרטית. היא חלק מההשקפה הכללית. ואם אתה רואה את ה, אם אתה חושב שצריך להיות גבולות פתוחים, ואם אתה לא רואה במשפחה ערך גדול, ואם אתה לא, ואין לך איזשהו קשר לדעת, כאילו לדעת דלת טף, ואם אתה חושב שמה שארצות הברית עושה בעולם, הם דווקא הורסים את העולם, והאדם הלבן הורס את העולם, ואם אתה רואה את זה שכאילו כל מי שארצות הברית תומך בו זה סוג של קולוניאליסט, ואם האדם הלבן הרס את אפריקה, ואם אתה כבר לא רואה את אמריקה כמשהו גדול, אז מתוך כל הדברים האלה, אז בסופו של דבר, אתה גם לא תאהב את ישראל כל כך.
כן, זה ניתוח חשוב, אז מה יקרה הלאה? זאת אומרת, אנחנו רואים שבמפלגה הרפובליקנית, התמיכה נמשכת, יש גם איזשהו רנסנס, קורים דברים בימין, זה נושא לשיחה אחרת, אנחנו מכירים חלק מהתרחים, טראמפ הוא ודאי ביטוי של זה, יש שינויים גם שם, יש איזה רנסנס שם, יכול להיות שיהיה גם איזשהו קאונטר קולצ'ר כזה, איזושהי תרבות חדשה, אבל השאלה הגדולה היא כזאת, האם אנחנו הולכים לאיזשהו עולם חד קוטבי, כלומר, כשהרפובליקני בשלטון זה טוב לישראל, כשהדמוקרטי בשלטון זה רע לישראל, וישראל, האם אפשר להציל את המפלגה הדמוקרטית במובן הזה, או שפשוט צריך לקבל את זה, וללכת אולי בפול פאוור על הרפובליקנים, ולזה האימור שלנו, ולנסות גם לעזור להם לנצח איפה שאפשר, וכן הלאה וכן הלאה, או שאפשר עדיין להציל את הבי פרטיזנשיפ של התמיכה הישראלית.
זה לא משנה אם כמה אפשר או כמה לא אפשר, לדעתי ישראל צריכה לעשות הכל, 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 כדי לשמר את התמיכה הדו-מפלגתית, אבל בעיניי זה בא לידי ביטוי בעבודה אינטנסיבית של הקונסולים הכללים שלנו, שהם, אני אמרתי פעם שאם הם מבלים יום אחד במשרד שלהם, זה כבר מעילה בתפקיד שלהם. הם צריכים להיות בעיר או בעיירה אחרת כל יום, ולהיות בשטח ולדבר עם הבוחרים, ולדבר על למה כדאי לארצות הברית לתמוך בישראל, למה זה באינטרס האמריקאי, לא רק מה אנחנו, ואנחנו קטן ואנחנו מסכנים, לא, ההפך, יש קייס רציני, זה לא משנה מי אתה, גם כל עוד שאתה אדם שפוי, כלומר, בין אם אתה בימין, בין אם אתה בשמאל, יש קייס רציני, למה כדאי שארצות הברית תתמוך בישראל, ואני אפילו לא מדבר על תמיכה כספית, אני מדבר על תמיכה דיפלומטית, ולראות בברית בין ארצות הברית לישראל כמשהו חיובי. לכן הקונסולים הכללים, הם צריכים לצאת מהמשרדים כל יום, ולחרוש את ארצות הברית, ולדבר עם הבוחרים, ולדבר עם החברות, ולנסות לייצר עוד ועוד שיתופי פעולה, עוד ועוד חיבורים בין העסקים שם, עסקים פה, וזה מה שהם צריכים לעשות. עכשיו, כי הבייס של המפלגה הדמוקרטית היא בייס לא נגד ישראל, אבל בכל אופן, אם הבייס הזה נקרא לזה, נגיד שזה 10 מיליון, 12 מיליון, 13 מיליון, בכל אופן, יש 70, 80 מיליון אנשים שמצביעים דמוקרט, ולא כולם נמצאים באותו מקום, ויש הרבה שכן נתונים לפתוחים לשמוע, וככל שהבוחרים יותר מודעים, אז גם הנציגים שלהם בסופו של דבר יהיו מוכנים יותר לתמוך בישראל. אז אני, גם אם זה קרב אבוד, גם אם זה קרב אבוד, שאני לא חושב שזה קרב אבוד לגמרי, כי אני גם חושב שיש איזשהו התעוררות בארצות הברית למצב, להרס של המדיניות של ביידן, במיוחד בכל מה שקשור לגבול הדרומי. אני חושב שיש איזשהו התעוררות. מה יהיה בארצות הברית בעשורים הבאים וכו', לא יודע, אבל בינתיים ישראל, בכל מה שאפשר, צריך לשכנע ולדבר עם אזרחי ארצות הברית, גם דמוקרטים וגם רפובליקנים, כי צריך סוג של, כמו שאנחנו אומרים בשמה ישראל, ושינמת לבניך, צריך לחדש את הערכים, צריך לחדש את ההבנה, רגע, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ולמה כדאי? אז צריך לעשות את זה בשני הצדדים, גם אצל הרפובליקנים וגם הדמוקרטים, ולחבר אותם כמה שאפשר להבנה של להיות בעל ברית עם ישראל זה דבר טוב לארצות הברית, ואת זה חייבים לעשות.
תמיד טוב לסיים בנימה אופטימית. תראה, באמת, כשאני מסתכל על התהליכים בארצות הברית, אני לא יודע אם זה בניגוד למדינות אחרות או לא, אבל צריך לזכור שארצות הברית זה מדינה שיודעת גם לצאת ממשברים ולחדש את עצמה. אם מי שקורא טקסטים מסוף שנות ה-70, מעידן קרטר, רואה דברים דומים להיום, איזשהו דעיכה כללית, ייאוש טוטלי, המדינה עבודה, ארצות הברית עבודה, זה נגמר, וכן הלאה וכן הלאה, וכמה שנים אחרי זה נכנסנו לעידן רייגן, שבעצם מכוחו של העידן הזה, ארצות הברית וגם העולם כולו עדיין איכשהו עוד מחזיק. אז אני גם נוטה לאיזושהי אופטימיות אולי בראייה הכוללת לגבי המדינה הזאת, כי היא יודעת לחזור לעצמה, ואנחנו צריכים שהיא תחזור לעצמה, ואני מקווה שזה יהיה ככה. ואם באמת הנושא הישראלי יוכל להמשיך להיות רלוונטי וחשוב שם, אסור כמובן לוותר ואסור להתייאש. כן, רוצה להגיד עוד משהו.
כן, בגלל שכמו שיש לנו תורה ונביאים ותנ"ך, שתמיד אפשר לחזור לזה ולראות את מה עומד בבסיס מי שאנחנו, ואתה רואה גם לאורך ההיסטוריה מלכים שפתאום כמו יושיהו שפתאום מגלים ספר תורה, וואו, לא ידע את כל זה, והוא מחדש את הברית עם השם והכל. יש גם את החוקה הזאת, החוקה של ארצות הברית, שנותנת השראה גם לדורי דורות. לא משנה כמה התרחקו מהערכים של מייסדי ארצות הברית. אבל אגב, רק דבר נוסף, יש איזשהו ספר שנקרא Congress at War, הקונגרס בזמן מלחמה, שדווקא מדבר על מה הקונגרס עשה בזמן מלחמת האזרחים. ואתה רואה את השנאה שהייתה בין שתי המפלגות בזמן המלחמה, כמעט הלכו מכות במליאה. אז אתה רואה שלפחות עכשיו, גם אם לא מסכימים בתוך ארצות הברית, עדיין לא הגיעו למצב של מכות.
כן, ואתה מדבר על מכות בזמן המלחמה, אחרי שהדרום פרש, כלומר, אחרי שהאויב האמיתי כבר לא היה בקונגרס, עדיין היה שם מכות, כן, אז צריך לקוות באמת שהדברים האלה השתנו, ושהמצב ישתפר. תודה רבה לך, גדעון, על השיחה הזאת, אני חושב שזה מאוד מעניין, זה דברים שלא שומעים בדרך כלל בתקשורת הישראלית, ואנחנו נתראה.
תודה, עקיבא, ושמחתי להיות באידיוטים שימושים.
פרק נוסף של אידיוטים שימושיים הגיע לסיומו, אני מודה לכם על ההזנה ועל התגובות ועל שיתוף הפעולה שלכם, אני מזכיר לכם את עיקרון חמשת הממים שמנחה אותנו כפודקאסט ימני, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, הדברים האלה מאפשרים לתוכן שלנו לפרוץ, על מנוי דיברתי בהרחבה, בהתחלה זה מאוד חשוב, מי שעוד לא עשה מנוי זה הזמן לעשות, שאר הדברים חשובים לא פחות, להגיב לתוכן הזה ביוטיוב, בפלטפורמות אחרות, זה מקדם אותנו באלגוריתם וזה מאוד מאוד חשוב, לשתף אותו אצלכם ברשתות החברתיות ובוואטסאפ, לעשות לייקים, לדרג אותנו גבוה, אפשר בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ובכל המקומות, לתת דירוג, לתת 5 כוכבים לפודקאסט הזה, זה נותן לנו דחיפה חזקה מאוד, אפשר להצטרף גם כעוקב בערוץ היוטיוב שלי, זה גם כן מקדם את התוכן, כל הדברים האלו עוזרים לנו מאוד, אנחנו מתמודדים מול מכונה גדולה ומשומנת עם הרבה מאוד כסף, 5 הממים שכל אחד מכם יכול לעשות ב5 דקות, פחות מ5 דקות, הם המפתח שלנו לניצחון. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה שוב בהמשך.